ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עומדים ערב עיצומו של יום, וזכינו בחודש אלול להתבונן, אני מקווה בצורה ראויה, בספר יונה. ואני מבקש לסיים היום את הספר לפי התוכנית שקבענו לעצמנו, פרק לשיעור, להתבונן היום בפרק ד'. נעשה לרגע איזשהו שחזור מהיר וזריז של מה שראינו עד עכשיו. הסברנו שאנחנו עומדים בנביא שנמצא בשלהי בית ראשון. הנביא הזה, שהוא שייך לחלקים הצפוניים של ארץ ישראל, זבולון ואשר, ועל הרגל ירושלים, מגיע לכאן, מקבל נבואה. הנבואה הזאת, יש? הנבואה הזאת שולחת אותו למשימה מיוחדת, משימה לחלוטין לא שגרתית ולא מצויה בספרי התנ״ך, להחזיר גויים בתשובה, דבר שאנחנו לא כל כך מכירים, וממילא שאלנו מה התועלת שתהיה לעם ישראל מהעניין הזה. הנביא מפתיע ביותר, וכל כך מפתיע שהוא מנסה לברוח מהמשימה שלו, זאת אומרת, מנסה לברוח מעצמו, מנסה לברוח מהשליחות שלו, מהתפקיד שלו, מהייעוד שלו, ונדמה לו שהוא מצליח, כי הוא יורד ליפו ומפליג באונייה. האונייה הזאת משייפת בים, היא חשבה להישבר, היא לא מצליחה להתקדם, כולם מבינים שיש פה משהו מיוחד. הדגשנו שרק האונייה הזאת, איזושהי השגחה פרטית, משהו אישי מצומצם אליו, שאומר לו, אתה לא יכול להמשיך ולהתנהל כפי שאתה רוצה, למרות שהוא, זה מה שהוא מבקש. אין ברירה, מטילים אותו, סעוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם. וזה השלב הראשון, המלאכים חוזרים בתשובה, הם מתפעלים מעוצמתו של הקדוש ברוך הוא, וזה עניינו של הפרק הראשון. הפרק השני, תפילת יונה. נגענו שם הרבה בנקודה, האם זו תפילה שהוא מתפלל בתוך הדג, בתוך הדגה, האם זו תפילה על שם העבר, או, האם זו תפילה שהוא בתוך הדג, שזה על שם ההווה, או שזו תפילה שהוא מתפלל כשהוא יוצא מן הדג, וממילא הוא כבר אומר את הכל בלשון עבר, נושעתי, ניצלתי, נרפאתי, ואני בא ומודה לקדוש ברוך הוא, והמהלך הזה מעמיד אותו בפני קבלת נבואה נוספת, הקדוש ברוך הוא שולח אותו בפעם השנייה, ואז מבחינתנו הוא מחולל פלא עצום. הוא מצליח להחזיר את אנשי נינווה בתשובה, לא רק אותם, גם את הבהמות, גם את החיות, מגדולי המלך, מגדולם ועד קטנם, כולם מתעטפים בסכין ומטענים, ויש לנו פה משהו נפלא מאוד. עכשיו, אני מבחינתי, הייתי פה מסיים את הספר. כי אם אנחנו באמת תופסים את ספר יונה כספר של תשובה, פלא פלאים, זה גם היה חוסך עוד 2.5 דקות, 3 דקות, שלוקח לקרוא את פרק ד' במנחה הלחוצה של יום הכיפורי. זה המנחה שצריכה להיות הכי מרוממת, והיא המנחה, לא אומרים בה, לא יודע, אצל הספרדים דרך אגב, זה מנחה ארוכה מאוד. זאת אומרת, זה כמעט 2.5 תפילה, מנחה של יום הכיפורים. אצל האשכנזים מעולם לא מגיעים לאבינו מלכנו, אף פעם לא מגיעים, בטח לא לדוד השם מורי, ועוד כל מיני עניינים כגון אלו. רצים, כולם רצים. אז מה היה רע? תתבוננו לרגע, אני מקווה שלכל אחד יש תנ"ך. בואו נקרא בזריזות ממש את פרק ד', שזה ענייננו היום. מה חסר לנו בסיפור ובעניין וברעיון אם פרק ד' לא היה מופיע? כי הרי איך מסתיים פרק ג'? וירא האלוקים את מעשיהם כי שם מדרכם הרעה. וינחם, אמרנו שוינחם בלשון מקרא זה חזרה, וינחם האלוקים על הרעה שדיבר לעשות להם ולא עשה. זאת אומרת, הייתה קריאה לתשובה, מבחינתנו המטרה הושגה. יונה נשלח בפעם השנייה, הושגה המטרה, אנשי נינווה חזרו בתשובה, ולפלאים אנחנו יכולים לבוא ביום הכיפורים ולהגיד, נהדר, יש לנו פה קריאה של נביא, האנשים שומעים לו, אנשים מתייחסים אליו, וממילא הם עושים את מה שהוא אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא, והנה הפעולה הזאת מצליחה. כך גם אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, אתה קורא לנו לתשובה, תן לנו את הכוח לחזור בתשובה, והכל יבוא על מקומו בשלום. ממש אפי אנד, פה הספר יכול להיגמר, פרק ד' לכאורה מיותר לחלוטין. מה קורה בפרק ד'? כך אני אומר בהנחת היסוד שלי. פרק ד', וירא אל השם רעה גדולה, וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. פסוק קשה, יש פה הסבר מופלא מאוד של האנשי כשתכף נביא אותו. ויתפלל אל יונה ויומר, ויתפלל אל השם, מתחלף לי כל הזמן אני רואה, יונה וריבונו של עולם. ויתפלל אל השם ויומר, אנא השם, הלא זה דברי ידי אותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ואתה השם, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. אני מציע שתגיעו פה לאיזושהי פשרה, מיכאל. לפני דקה קם מישהו וסגר. עכשיו אתה קם ופותח, לי אין בעיה. אבל כדאי שתגיעו פה לאיזושהי פשרה, כי יכול להיות מעניין פה בשיעור. ואתה השם... ואתה השם, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר השם, היתד חרה לך, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימן השם אלוקים כי כיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו להצילו מרעתו, וישמח יונה על הכיכיון שמחה גדולה. וימן האלוקים תולד בעלות השחר למחורת, ותח את הכיכיון ויבש. ויהי כי זרוח השמש וימן אלוקים רוח קדים חרישית, בתח השמש על ראש יונה ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוקים יונה, היטב חרה לך על הכיכיון, ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ויאמר השם, אתה חשת על הכיכיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נלווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובאימה רבה. כשאני אומר שניתן היה לסיים את ספר יונה בפרק ג', בואו נעזר בדף המקורות שלפנינו, אנחנו נראה שיש כאן מחלוקת מעניינת מאוד בין הבבלי לירושלמי, האם התשובה של אנשי נינווה הייתה תשובה מעולה או שהייתה תשובה מאולצת. ומעניין שהבבלי והירושלמי חלוקים בזה. הבבלי במסכת הענית, במקור מספר אחד בדף שלפנינו, אמר אביי, אחי כאמר אם יש זקן והוא חכם, אומר, זקן והוא חכם. זאת אומרת, אלה שתי תכונות למי שרוצה להשיב את העם בתשובה. ואם לאו, אומר חכם, ואם לאו, אומר אדם של צורה, אחינו, לא סק ותענית גורמים. אפשר לעשות הרבה מאוד מעשים חיצוניים, זה לא מועיל לשום דבר. אלא תשובה ומעשים טובים גורמים. שכן מצאנו באנשי נינווה שלא נאמר בהם וירא אלוקים את שקם ואת העניתם, אלא וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. וירא אלוקים את מעשיהם. אדם צריך לעשות מעשה. ויתכסו שקים האדם והבהמה. מה יאבו אברי? הגמרא כאן מפרטת מה בדיוק הם עשו, איך הם עשו וכולי, אבל בכל מקרה הגמרא מציינת לנו, הגמרא מציינת לנו שהתשובה של אנשי נינווה היא תשובה שאנחנו לומדים ממנה. מי שענה לאנשי נינווה הוא יעננו. זאת אומרת, מי שענה ליונה במאה הדגה הוא יעננו. מי שענה, יש פה תשובה משובחת ביותר. לעומת זה בירושלמי, תראו בצד שמאל במקור מספר 2, אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. תחמנות, הכל רמיה אחת גדולה. מה עשו? רב חונה בשם רב שמעון בן חלפתה, העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, ואבון אל עיניים מנהחה ואל עיניים מנהחה, הולכים כל אחד לכיוון של השני, אמרן אינלט מתרחם עלן, לינן מרחמים עליהון, אומרים לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא מרחמים עליהם, הדאו נכתיב מה נהנך באמה, נבוכו את רי בקר, בקיצור, ויש כאן איזשהו סיפור, שהירושלמי ממשיך, אני מדלה כמה שורות, אמר רבי שמעון בן חלפתה, חצופה ניצח לקשרה, כל שכן לטובתו של עולם, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה תיבה ומגדל לא החזירו. ומן החמאס אשר בכפיהם, משהו יחזיק ביד, בסדר, אבל אם הוא גנב לך משהו ושם בכיס, הוא השאיר את זה בכיס, זה לא עניין אותו בכלום. וממילא, יש כאן תשובה חיובית, תשובה שלילית, ואמרנו אתמול בערב בסליחות, מישהו מהחברים שאל אותי גם אחרי הסליחות, תראו במקום מספר 3, שננו לשונם כחץ אנשי עיר הגדולה, שגיונם וזדונם רבו עד למעלה, תדחה חזון הפיכתם החזום רטט וחלחלה, תשובה עשו כעוגן ולפני כיסא כבודך נתקבלה. זה פיוט מופלא מאוד שלמדנו אותו כבר כמה פעמים במשך השנים, רשימה של כל בעלי התשובה במקרא. כל מי אדם וקין ויהודה ומנשה וכולי, עד אנשי נינווה, פיוט שאומרים בעשרת ימי תשובה, והוא... אחאב, גם מנשה, גם אחאב, כן? מנשה לא מופיע בפיוט. לפחות בשיעורים שהעברנו, חתירה שחתר בעיר רצון שהחזן אומר לפני כן, שורת מנשה זה משהו מיוחד, שחתרו לו איזה חתירה מתחת לכיסא הכבוד. אז בכל מקרה אנחנו רואים שהפייטן מציין לטובה את התשובה של אנשי נינווה. לעומת זה, בעל העלי תמר, הוא היה רב בתל אביב, רבי יששכר תמר היה אב בית הדין של תל אביב, והוא בן דורנו, כתב ספר מופלא על הירושלמי, בין 7-8 כרכים עלי תמר, הוא כותב כך, במקום מספר 4, תשובה של רמיה עשו אנשי נינווה, בספר לקט יושר, לקט יושר זה תלמיד של התרומת הדשן, אחד מגדולי הפוסקים הראשונים באשכנז, חלק א' כותב תלמידו של רבנו בעל תרומת הדשן, וזכורני שאמר רבו שצריך ליתן לבהמתו לאכול ביום הכיפורים כל צורכה. למדו מהתשובה המעובדת של אנשי נינווה, שאדם צריך לזכור לתת לבהמות שלו אוכל ביום הכיפורים. וצריך שיהיה מרחם על בהמתו, כדי שיהיו מרחמים עליו עד כאן לשונו. של מי? של בעל הלקט יושר, שכפי שאמרנו, תלמיד של תרומת הדשן. כלומר, כי גדר הצום הוא בעיקר תשובה, ומעלה לבהמה לתשובה. מי ששמע אתמול את רבי יעקב, כשהוא מדבר על נפש בהמית ונפש אלוקית, מה זה מועיל שהבהמה מתענה? מה הרווחנו פה? היא תוריד כמה קילו? מה עשינו פה? הרי כל הצום הזה הוא נועד הרי להעמיד את האדם במקום מיוחד. והיה נראה ראיה לדעתו שגנה בגזרת השמד של המן הרשע, אמרה אסתר צומו עליי 3 ימים לילה ויום, ויעש מרדכי כן, ואילו אל הבהמה לא גזרו צום. אבל בנינווה מטעם המלך וגדוליו הכריזו, האדם והבהמה, הבקר והצאן על יטמאו מאומה, על יראו מים לא ישתו, וגם בערביה, עבדים כן, והיה זה תשובת רמיה. לקחת את הבהמות ולא לתת להם לאכול, על מי רוצים לעשות רושם פה? על מי רוצים לעשות פה איזשהו... מה המשמעות של זה? מה הטעם שבהמה לא תאכל? חוץ מצער בעלי חיים. אין לזה שום משמעות, זה סתם. אז ממילא...
הרי זה מה חשוב לי שהדברות שלי יהיו מתאמות בזה. אני נותן
לבדעת המזון,
זה
גורל
גם לי.
אחרי כשאני... למה זה משפיע על האדם?
העבודה שלו במודיע תפות
לבחות טובה. כן, אבל הן צריכות לצום בשביל זה. זה לא... אתה רוצה להעביר את הבהמות תהליך של תשובה, זאת אומרת...
תהליך תשובה, זה גם כלפיו.
אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר כי גדר הצום הוא בעיקר תשובה, הוא מעלה לבהמה מתשובה. אם אתה רוצה לחזור בתשובה, אז תטפל בעצמך, אל כאילו תשליך את העניין על הבהמות, שלא ת... יכול להיות שהם ינזקו טיפה, אבל זה לא, אתה צריך לעבור איזשהו תהליך נפשי, שאתה יכול לעבור אותו כשאתה מתענה, אבל הבהמות לא מרוויחות פה שום דבר מתוך כל העניין הזה. אני חוזר ואומר בנקודה שפתחנו בה, יש לנו מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, תשובה מעולה, תשובה של רמיות, הבאנו ראיה לכל אחד מן הדברים הללו, וממילא אני גם יכול להסביר למה קוראים את ספר יונה בהפטרה של יום הכיפורים, עם זה פתחנו בשיעור הראשון בחודש אלול, לא פשוט לומר שזה כבר היה בשנה שעברה, אז עם זה פתחנו בשיעור הראשון של אלול, וכך מנמק בעל ערוך השולחן, תראו במקור מספר 5, הוא מדבר על מנחה, וקודם התפילה מוציאים ספר תורה וקוראים 3 גברי באחרי מות באריות כדי ניתן לליבו לשים אם יש בו איזה חטא מעניין זה וגם רמז שלא יגלה הקדוש ברוך הוא ערוותנו מאבונותינו והשלישי הוא המפטיר כבכל תעני ציבור. דיון גדול, רבי עקיבא אגר ועוד, מה גדר ההפטרה של יום הכיפורים במנחה? האם זה מצד יום כיפור? האם זה מצד תעני ציבור? מה המשמעות של העניין הזה? וקוראים ביונה לפי שיש בשם תשובת אנשי נינווה. אומר לנו בעל ערוך השולחן, מה הסיבה שבעטייה, וכבר תיארנו איך אדם מרגיש במנחה, הוא מכנס את כל הכוחות שלו, אנחנו עומדים לפני נעילה, לא לחשוב, רק לחשוב, אנחנו בריבונו של עולם, זהו, לשים את כל הקשיים בצד, ואדם אומר, איזה פלא פלאים, איזה כוח הוא מקבל מזה. אנשים ואנשים כאלה רעים ורחוקים. העיר העליזה ראינו פסוק בנחום, ראינו פסוקים נוספים בצפניה, והאנשים הללו יונה הצליח להחזיר אותם בתשובה. איזה עידוד זה נותן לנו אנשים פשוטים. אנחנו בדקות האחרונות של יום הכיפורים אומרים לריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות דבוקים בך. ובאמת, שימו לב לפסקה הזאת בשמונה קבצים, במקום מספר 6, כשהרב כותב, איך יכול להיות בכלל מציאות כזאת? כשהצדיקים מתגברים בקדושתם העצמית, שאור החסד מאיר בהם. בהזרחה זו, פתאום אני רואה שחסרות פה אותיות. בהזרחה גדולה יכולים הם לקרוא לתשובה גם את הרשעים היותר מוחלטים, גם את השקועים בכל הזוהמות והקליפות, גם את הכופרים והזה הפנים היותר נוראים. הכל כוסף לאור העליון בהיגלותו. זאת אומרת, יש איזו אפשרות, יש איזו יכולת, יש איזה אור אלוקי שמאפשר לאדם כמו יונה לבוא ולקחת את כל הרשעים האלה של נינווה ולהחזיר אותם בתשובה. וממילא אנחנו סוגרים את ספר יונה בסוף פרק ג' והכל בא למקומו בשלום. ופתאום יש לנו את פרק ד'. מה מקומו של הפרק הזה בספר? קראנו אותו. ואני מבקש להתבונן בפסוק הראשון. אני חושב שהפסוק הראשון הזה הוא עם עוצמות שיכולות לתת לנו המון המון כוח לקראת יום הכיפורים, שכפי שאמרנו, אנחנו נמצאים בערבו. בעזרת השם אנחנו נוהגים בישיבה. יש את סעודת היום, מחר ב-11, שכולם כבר יבואו אחרי המקווה, לבושים בבגדי חג. רבינו יונה אומר, יראה שמחתו והגיע זמן כפרתו. זה הסעודה במקום הסעודה של יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום תענית, אז עושים את הסעודה קודם. סעודה מפסקת זה כדי לא להיות רעבים ביום הכיפורים. אבל עיקר הסעודה זה הסעודה הזאת ב-11. ואנחנו באים ויושבים ושרים, הנהגנו מנהג גם בשנים האחרונות, עושים מחירות לצורך ענייני המצוות של שמחת תורה, פותח תארון, בבלי, סוגר תארון, ירושלמי, וכולי וכולי. רגע, זה לא נכון? אם שיעור ב' צוחקים על המשגיח, מה יש לנו כבר לעשות? מה אנחנו יכולים? ואיפה אנחנו יכולים להתקדם בכלל? אז להבין את העניין ואת המשמעות, וזהו, ויש לנו תשובה של אנשלים ופלא פלאים. עכשיו, מה קורה בפרק ד'? וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. אבל תקרא מה כתוב במקרא. קראנו את זה קודם. והתכסו שקים, וישובו, ויקראו אל אלוקים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרע, מן החמאס אשר בכפיהם, וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוקים על הרע אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. טוב, בסדר, אז אני אומר עוד פעם, אז הבאנו גישה בבבלי, גישה בירושלמי, האם זו תשובה מעולה או לא, אבל יש בהחלט צד להגיד שהם עשו תשובה נפלאה מאוד, והכל בסדר. ואתה רואה, אתה רואה שבא לרוך השולחן כותב, וקוראים ביונה תשובה גם שהם נמצא, הם עשו תשובה וזהו. מישהו יכול להסביר לי פשט בפסוק א' בפרק ד', וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. בעברית טייץ', מצידי בפרסית, בירושלמית, במרוקאית, ביידיש, בצרפתית. מה זה? ואיחר, וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. ברור שאם רע לו, אז ואיחר לו. מה ההבדל בין הדברים הללו?
מי זה?
מה?
בבלי. ואיכה לא לעיונה, לקדוש ברוך הוא, על זה שבעירה ועיונה.
זאת אומרת, אתה אומר שהנושא בפסוק מתחלף.
פשוט בעירה עיונה, ואיכה לא, ואיכה לקדוש ברוך הוא, על זה שבעירה עיונה. למה בעיכה?
אולי?
למה שחורד לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא להבין את הרע?
תראו את האלשיך במקור מספר 7, אבל בואו נראה אותו בתשומת לב הראויה לעניין הזה. אני חושב שכתוב פה עומק גדול מאוד שהאלשיך הקדוש מסביר בעניין הזה. אך הנה, אירה ליונה רעה גדולה על שניחם השם על רעת אלו. כי יהיה מזה כתרוג על ישראל שאין מקבלים תוכחה ואינם שווים אל השם. ואין אמת, כי מהראוי היה שלא יירא לו. אחר שהוא עושה מעשה השם יתברך. שימו לב למשפט הבא. על כן, ואיחר לו, דניאל לא כמו שאתה אמרת, על מה שהרה לו, שראה לו שהוא חוטא, במה שהרה לו על מה שעשה הוא יתברך. לא מדובר פה על משחק מילים. בוא נבין את העומק שכתוב. יונה עובר תהליך. יונה עובר תהליך, כל מה שקורה לו זה תהליך. יש פה הבדלי תפיסות בין הקדוש ברוך הוא לבין יונה. יונה הוא אדם שחי בארץ, והוא אומר, אם בא מישהו ונתן לי אגרוף, אני רוצה לתת לו חזרה. זה מה שאני יודע. אני לא מכיר כללים אחרים, לא יודע מה זה להכיל, לא יודע מה זה האיפוק עושה ככה והאיפוק עושה אחרת. לא מכיר את כל המילים האלה, אני לא מכיר שום דבר. אחד בא, שבר לי את הקיר, הקיר שבור. שברו לי את הספסל, הספסל שבור. זה מה שאני יודע. זה החוקים שבהם העולם עובד. אם אני אקח את הדף הזה ואני אקרא אותו, אני לעולם לא יכול לחבר אותו. אני יכול עם נייר דבק, עם סלוטייפים פה, עם שם, לצלם, לעשות, הכל. אבל זה כבר לא הנייר שהיה לי, זה משהו אחר. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, רבי יוינה שליטה, אני רוצה ללמד אותך הנהגה אחרת. אני מנהיג את העולם במידת הרחמים. אני לא יכול להנהיג את העולם במידת הדין. לא יכול, זה לא עובד. מידת הדין זו האמת. הפכו לרגע את הדף, תראו את הקטע בבראשית רבה. הוויכוח הזה הוא ישן ועתיק ממות עולם. אמר רבי סימון, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא יברות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים והחבורות חבורות. מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא. הרי הקדוש ברוך הוא נמלך בפמליה של מעלה. של מעלה. הדר נכתיב חסד ואמת נפגשו. הרב הדר יביא את זה אתמול בשם שמואל. צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים. אחד לא מרגיש טוב. חבר שלו מביא לו בצלחת חד פעמית לפי הכללים של הישיבה. אוכל החדר. מה הוא עשה? הוא עשה בזה חסד. הוא עשה בזה דבר חיובי וטוב. אני אומר באמת, להתעורר בזה. סתם לוקחים כלים, לא חוזרים. ערב יום כיפר זה זמן להתבונן בעצמנו. על כל מיני דברים שאנחנו צריכים להשתפר בהם. זה לא בושה, זה לא... יום כיפור זה לא סעיף בשולחן ערוך. יום כיפור צריך להיות חרות הלוח ליבנו. אנחנו צריכים להרגיש את זה. כל אחד יש לו את החיפופים הקטנים. צריך לקבל על עצמו. אני עושה השתדלות לא לעשות את זה השנה. להתנהג אחרת. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים. יש אדם שבחיים שלו גמל חסדים, לא מכיר אדם כזה. פעם אחד שכח מפתח, הלכת להביא לו, פעם אחד זה, פעם הלוות למישהו כסף, פעם, בקיצור, כל אחד גומל חסדים. אז חסד אומר יברא, מצוין. אמת אומר אל יברא שכולו שקרים. אמת אומר, מה זאת אומרת? אבל אם פעם אחת הוא מרמה, אז הוא שבר את מידת האמת. אל יברא, אני לא רוצה בן אדם כזה. אל יברא, אמת אומר אל יברא. צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא דכולי קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וישליחו לארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, אני לא יוצא מכם, אתם המלאכים, אני לא יכול איתכם, אני לא יכול להתקדם איתכם שום דבר. הוא לוקח את מידת האמת וזורק אותה לארץ. אין אמת. חייבים להניג את העולם בחסד וברחמים. אי אפשר להניג את העולם בדין ואמת. העולם לא יכול להחזיק מעמד. אומר האלשיך הקדוש, ויירה ליונה מאוד, ויירה אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. כואב ליונה על מה? שהוא לא יכול להסתדר עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מבטר לכל אנשי נינווה, אז זה עושה לו רע. אבל הוא מבין שמי שביטר להם מי זה? הקדוש ברוך הוא, ואיחר לו. איך הקדוש ברוך הוא הגדול והאדיר הזה שברא את העולם, הוא יכול לוותר לאנשים ואני ילוד אישה קרוץ חומר לא מסוגל. איך זה? ואירה לו, זה כואב לו. אני קורא עוד פעם את האל שכתבו שלא אמרתי לכם דברים שלא כתובים פה. כי מהראוי היה שלא ירה לו אחר שהוא מעשה השם יתברך. על כן ואיחר לו, על מה שהרה לו, על מה שהיה לו רע. למה היה לו רע? כי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שונה ממה שהוא חשב. אז על זה הוא אמר, למה אני לא יכול להיות בעוצמה כזאת כמו ריבונו של עולם? שראה שהיה חוטא במה שהרה לו, על מה שעשה השם יתברך. ותראו מה שאומר האלשיך. אני קורא בפסוק ג' בצד שמאל. ואתה, תרם, יצר לישראל, קחנו את נפשי ממני, ועוד טענה כי הלא טוב מותי מחיי, כי הלא אתה אני ראוי עדיין שתיקח את נפשי על ידך, שהוא בנשיקה כי צדיק אני, ואם האריך ימים אולי יחטא כאשר אני מתחיל, שהרה לי על מעשיך. לכן טוב מותי צדיק בעוד שחרה לי על מה שהרה לי, שהוא כחצי תשובה. זאת אומרת, האלשיך תופס כאן, ש... ותראו איך הוא מסיים. כלומר, הלא יראתך על שהרה לך על מה שעשיתי שהוא עוון, אל תחוש על זה. כי עיני היתה והריבוי על מה שחרה לך, על שהרה לך, באופן שאין לך תשובה גדולה מזו. ולא נשאר עליך עוון אשר חטא ולא תמות. אתם שואלים אותי למה צריך את פרק ד' בספר יונה? ללמד אותנו שגם יונה עושה תשובה. עד עכשיו כל מה שראינו, יונה חזר לתפקיד שלו. אם אני באתי לעבודה בזמן בבוקר, לא מגיע לי שום בונוס. העבודה מתחילה בשעה מסוימת ונגמר בשעה מסוימת. לא מגיע בונוס על הדבר הזה. כשיונה יוצא ממאי הדג, והקדוש ברוך הוא שולח אותו עוד פעם, זו המשימה שלו, את זה הוא צריך ללכת לעשות, וזה מה שהוא עושה. לא מגיע לו שום פרס על העניין הזה. כשהוא ברח, הגיע לעונש. הוא עשה את המשימה, לא מגיע לו כלום. אבל עכשיו יונה עובר איזשהו תהליך פנימי, והתהליך הפנימי הזה מקופל בפסוק הראשון בפרק ד', ואני קורא אותו בפעם העשירית בשיעור ולא משנה לי, כי אני רוצה שגם אם יאיר אתכם באמצע הלילה, תתלו ידיים, תגידו ברכות התורה ותזכרו את האלשיך הזה, הוא פשוט מאיר עיניים, הוא מאיר עיניים במה שכתוב פה. מה הוא אומר? הוא אומר וירא אל יונה רעה גדולה. מה פתאום הקדוש ברוך הוא מבטר להם? זה הכל... כל העולם, זה הכל תחמונות אחת גדולה, אני עושה מה שאני רוצה, נסעתי לאומן לראש השעונה, מוכלים לי על הכל, אני עושה את התיקון הכללי, וזהו, בדיל ויעבור, והכל חוזר קדימה למה שהיה. זה נורא והיום, זה מקומם אותו, והוא בתור נביא, הוא מייצג את דבר השם בעולם, הוא מתקומם כנגד העניין הזה. ואיחר לו, וזה כואב לו, למה אני לא יכול להיות בהנהגה של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בא לבית של העולם. הקדוש ברוך הוא התלבט בשאלה הזו, ביום ברו השם אלוקים, ארץ ושמיים. מה אומר לנו רש"י? מידת הדין, מידת הרחמים, ראה שהעולם מתקיים, ותשלך אמת ארצה. הקדוש ברוך הוא משליך את מידת האמת, אי אפשר לקיים את העולם על פי מידת האמת. אי אפשר, אין לעולם קיום. אז יהיה עולם בלי אנשים, בלי בני אדם. מישהו מאיתנו יכול להעיד על עצמו שאף פעם הוא לא גנב ככה איזה סוף רמזור, הלך פה, מה שהוא עשה, יגן את המחיר למטה או משהו, מי יכול לחיות בצורה כזאת? אז ממילא, ותשלך אמת ארצה, הקדוש ברוך הוא משליך אותה. אז יונה, הדבר הזה מפריע לו, אומר האלשיך, זה פלא פלאים, זה התהליך של התשובה. כי מה קרה בתחילת הספר? בתחילת הספר הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה תסדר אותי בסוף. אבל כאן ויירה לו, זה כואב לו. כואב לו העניין הזה, וכואב לו שהוא לא מצליח להתעלות לכזה גובה ולהסתכל על הרב כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. הוא בן אדם, אבל הוא בן אדם שהוא רוצה, הוא רוצה להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. גם הוא רוצה להסתכל על הכל, ותראו מה שהוא עושה. ומה שהוא עושה זה בפסוק הבא. ויתפלל אל השם ויאמר. אתם זוכרים מה הוא התפלל בדג? כשהוא היה בדג הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. עכשיו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתפלל לך, תהרוג אותי. אני לא רוצה לחיות. אנא השם, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשיש, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. מה? נעלמה המילה ואמת. אין ואמת. בי"ג מידות שאנחנו אומרים, יש אמת. איך קוראים לו בתחילת פרק א' ואיך קוראים לו בתחילת פרק ג'. בתחילת פרק א' הוא יונה בן אמיתי, בתחילת פרק ג' הוא רק יונה. מידת האמת נעלמה ממנו, הוא כבר לא בן אמיתי. וכשהוא אומר לקדוש ברוך הוא את י' ג' מידות, הוא אומר ערך אפיים ורב חסד, וכולנו רוצים להגיד ואמת, אבל אין אמת. ותשלח אמת ארצה. השלחנו את האמת. אי אפשר להניג את העולם על פי האמת. וניחם על הרעה. וממילא, כל ההבנה וכל התפיסה, אנחנו עולים פה קומה. עולים פה קומה, חוץ מהתשובה של אנשי נינווה, יונה עובר פה תהליך תשובה, אי אפשר לוותר על פרק ד'. ולא שהייתה לי אהבה מינה לוותר עליו, אבל אני אומר כשאלה וכתשובה בשיעור, יש לנו פה עלייה, יש לנו כאן התקדמות, יש לנו כאן משהו שנותן לנו התבוננות אחרת על כל הסיפור. וממילא, יותר מזה אפילו, הייתי אומר, הייתי מציב שאלה. אם אנחנו צריכים לכתוב, או להגיד בעל פה, במשפט אחד, מה הנושא של ספר יונה? מה כל אחד מכם, ככה בוא נעשה איזה, אם היינו יושבים במעגל, אז היינו עושים כמנהג המודרניים היום, לא מדברים הרי בשולחנות, יושבים במעגל, כל אחד רואה את השני, אתם מכירים את הפטנטים האלה, אני לא מחדש לכם שום דבר, אני מניח. אני הייתי צריך, לא הייתי צריך, אלא רציתי ללמוד את הנושא הזה, כי זה אחרי זה, אבל אתם פטורים מהעניין הזה. בקיצור, דניאל, מה הנושא של ספר יונה? שלוש מילים.
אחרי האשיך או לפני האשיך? איך שאתה רוצה? פשוט תשובה. מה אתה אומר, שלוימן?
רגע, כולם אומרים תשובה, לדלג על כל ה... מה? בוא ניקח את מה שיוסף אומר ונפתח את זה.
דרכי...
יפה. אם אני מצרף את מיכאל ואת יוסף ביחד, אז אולי הספר הזה, מי אמר שדווקא עניינו תשובה? יש בו עניין של תשובה, אבל יכול להיות שהספר הזה מראה על דרכי התמודדות. כשהקדוש ברוך הוא מציב איזה רף, הוא אומר, העולם צריך להתנהג במידת החסד והרחמים. ובא אדם ומציב את הקושי שלו ואומר, אני רוצה שהעולם יתנהג במידת האמת, כי זה מה שאנחנו רוצים. המורה הוריד לי חצי ציון, לא מעניין אותי כלום. המורה אומר, שמה, יש פה שקלול וזה ופה. לא מעניין אותי, אני רוצה פה עכשיו את עוד שתי נקודות האלה. אם לא, יתהפך העולם. המורה יש לו עוד שיקולים, יש לו עוד כל מיני דברים. הוא לא מנהיג את הכל רק במידת. דרך אגב, זה מאוד מתסכל להגיד את זה. כי אנחנו יודעים שאמת זה אחת המידות, ואתה בא ואתה אומר פה, תשמע, אתה לא חייב. מעשה שהיה בעבדכם הנאמן, אנחנו בטירונות ברפיח, לפני כך וכך שנים. ואחד החבר'ה שלנו, בתקופה הזאת של השנה, זה לא היה אחרי, הזמן רב אחרי שהתגייסנו, החליט שהוא יוצא הביתה ללא רשות. עכשיו, בשביל ילד תל אביבי סבון כמוני, לצאת מהצבא בלי רשות בחודש הראשון של הטירונות, זה היה נראה כאילו לטוס עכשיו לירח. אבל הוא הגיע מהמדרשייה וכו' לבחור נעים ונחמד, ובסוף הוא נסע. והוא נסע, מעמידים אותנו, פלוגת טירונים הסדרניקים, לחפש אותו. בבתר רפיח, עכשיו אנחנו יודעים שהוא נסע. ונפל הגורל על עבדכם הנאמן, הממקף קורא לי, אני מבקש ממך לדעת איפה הבחור. עכשיו, מה עושים? משקרים או לא משקרים? אז כמו כל בניש, צבאי דיני. תשמע, המפקד, תשמע, אני לא... כל מיני קרחצים כאלה, אבל באיזשהו מקום אתה עומד במצב לא נעים. אתה עומד במצב לא נעים, מה אתה עושה ואיך אתה עושה וכו'. בסוף הבחור הזה היה מפי בשריון, הוא היה חייל מצטיין.
אמר לו, לא אמר לו.
מה זה? התחמקתי. התחמקתי, אבל הרגשתי אם זה לא נעים. כי הרגשתי שזה משהו, כאילו אני לא יכול לסדר את החברים שלי, ותרטרו אותנו, כי אמרו שעד שלא ידעו מה קורה עם החייל, כאילו נעלם פתאום חייל במדבר, צריך לדעת איפה הוא. וזה לפני עידן הפלאפוני וכל המרים בשין האלה, כאילו אדם איננו, אז הוא איננו.
מה הוא פתח על זה?
מה זה? זה כבר לא לפורום הזה. בקיצור, אז יש כאן אולי, אם אני מצרף את מה שיוסף אמר ואת מה שמיכאל אמר, אולי יש כאן ספר שבא ללמד אותנו, להתמודד, בא ללמד אותנו איך ריבונו של עולם מנהיג את העולם. ואם תשאלו אותי, אז מה השייכות לזה ליום הכיפורים, אז למתי זה, מה השייכות? בוודאי ששייב אותי ליום הכיפורים. יום הכיפורים זה היום שבו אדם ניצב לפני אלוקיו. זה, אתה עומד מול ריבונו של עולם. נדבר על זה גם אחר קצת בסעודה או משהו, אבל זה היום שבו אתה מתמודד מול עצמך, מול ענייניך, מול כל החיים שלך. אז מה לנו יותר מאשר העניין הזה והדבר הזה וכו'. ותראו איך הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את הדבר, את הפרט הזה, אנחנו צריכים לסיים בזמן. ואתה השם, קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. אמרנו, התפילה הראשונה, ריבונו של עולם, תציל אותי. התפילה האחרונה, ריבונו של עולם, שלח אותי לעולם שכולו טוב, אין לי טעם בחיים. ויאמר השם, היתם חרה לך? זאת אומרת, עוד פעם חוזרים לוירה, ואיחר לו. היתם חרה לך, הקדוש ברוך הוא אומר, שמת את האצבע לנקודה. היתם חרה לך, אני רואה שזה כואב לך, זה מקומם אותך, זה כל הנהגת השם כפי שראינו. דרך אגב, מדרש כן זה מופיע גם במתן תורה. גם במתן תורה, המלאכים מתווכחים הקדוש ברוך הוא, תורה למה לכם, כלום זה, כלום זה, ותשלח אמת ארצה, משליחים כאילו כביכול, האמת הזאת היא עומדת לדיון גדול. ויצא יונה מן העיר, יונה מחליט, אני צריך לקבל מבט יותר גבוה. אתם יודעים שאיך אמר ארכימדס, תנו לי נקודה מחוץ לעולם, אני אשנה את כל העולם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להזיז את החדר הזה, אתה לא יכול להיות בתוכו, אתה צריך לצאת ממנו. זה מסובך, אבל אתה יכול לעשות את העניין הזה. אז יונה יוצא מחוץ לעיר, הוא אומר, אני רוצה להתבונן בהתבוננות אחרת. אני מבין שאני עולה קומה עכשיו, אני כבר בן אדם אחר. אז הוא יוצא, וישב מקדם לעיר, ויעס לו שם סוכה, וזה אני חושב ככה, תמיד, זה נותן איזה בצום, במנחה, אתה כבר, אתה שומע פה את הסוכה, אתה כבר, אתה שומע את השמחה של החג, אתה כבר שומע שבעזרת השם מתקדמים הלאה. וישב תחתיה בצל, יש פה דיוקים נפלאים מאוד בפרשנים, אני לא אספיק להיכנס לזה במצודות וכו', למה וישב תחתיה, למה לא וישב בתוכה, אבל הוא יושב בצל, עד אשר יראה מה יהיה וימן. מי שזוכר, דיברנו על זה בפרק הראשון, שזה מילת מפתח, וימן, זה הזמנה מיוחדת, יש לנו פה שלושה וימנים, וימן השם אלוקים קיקיון, קיקיון זה צמח, היום במחקר המודרני, מכירים כל מיני סוגים של קיקיון, זה צמח שעולה, יש לו עלים רחבים מאוד שגורמים לצל. ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, וכמובן שאתם צריכים לשאול מיד את השאלה, אם יש לו סוכה, למה הוא צריך קיקיון? הקדוש ברוך הוא פה מאלף אותו בינה, להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. וימן האלוקים תולעת בעלות השחר למחרת, וכמובן שכל הפרשנים אומרים שכל שיח שאין לו שורשים באדמה, אלא שמשהו מתנתק, אז הוא מיד מתייבש, אין לו את כל ערוצי הנוזלים שמגיעים למעלה. ותח את הקיקיון ויבש, ויהי כזרוח השמש, זה לא הספיק, הקדוש ברוך הוא מארגן איזה רוח קדים חרישי, חם, לא בריזה ים תיכונית, אלא רוח ככה חמה, ותח השמש על ראש יונה ויתלה, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר האלוקים אל יונה, היטב חרה לך. עוד פעם המילה הזאת חוזרת. אמרתי ואני אומר את זה, מי שאם, כשנזכה ללמוד הרבה שנים תנ"ך ביחד, יש מה שנקרא מילות מפתח. זה לא יכול להיות שבפרק אחד, וירא, ויחר לו, היטב חרה לך. זה מילה שהיא צריכה ללמד אותנו. אתה לומד פרק תנ"ך, מיד צריך לקפוץ המילים המנחות, מה זה אומר לנו, מה זה בא ללמד אותנו. היטב חרה לך על הקיקיון, ויומר היטב חרה לי עד מוות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, רבי יוינה, אז אני שואל אותך עכשיו פשט. אתה לא עשית שום דבר. באת, היה לך קיקיון, היה לך צל, היה לך נעים, היה לך נחמד. פתאום עכשיו איזה כאב לב, רוח חמישי, טוב מותי מחיי וזה. זאת אומרת שאתה מבין שמה? אתה מבין שהעולם לא יכול להתנהל רק במידת האמת. אז מה אתה מצפה שאני אעשה עם נינווה? זה עיר ענקית, עיר הגדולה, אמרנו, העיר היחידה במקרא שכתוב עליה, הגדולה בעיר הידיעה. מה אתה רוצה שאני אהרוג את כולם? הנכון, הם לא בסדר. ונכון שאמרתי שאם לא יהיה בסדר, אני אהפוך אותם. אבל הם חזרו בתשובה, הם שינו. אז הוא אומר לו, ויאמר השם, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד. זה כלום, זה כאילו צלחת חד פעמי. אין לזה שום משמעות. ואני, אני ריבונו של עולם, אני צריך להעניג עולם, אני לא יכול לעשות דברים סתם. לא אחוס על נינווה העיר הגדולה. היא העיר הכי ענקית והכי גדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. ההסבר הידוע, 12 ריבו של ילדים. ילד בגיל צעיר לא יודע מה זה ימין ומה זה שמאל. אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. אז כולנו רואים, כולנו מרגישים גם שיש פה איזושהי נקודה נוספת. תראו לרגע במקום מספר 9 איך יונה מבין את השינוי. זה ילקוט. ילקוט אומנם זה מדרש מאוחר, אבל כתוב בילקוט, באותה שעה נפל על פניו ואמר, הנהג עולמך במידת הרחמים, דכתיב להשם אלוקינו הרחמים והסליחות. זאת אומרת, יונה מודה לריבונו של עולם, שאת העולם צריך להניג ברחמים ובסליחות. אי אפשר להניג את העולם במידת הדין. תלמידו של הרשב"א, רבי יהושע אבן שועב, יש לנו דרשות שלו על המועדים, והוא מנמק בסיבה הזאת. עכשיו, אל תחשבו שאני אחד כזה שפתאום נחתתי לדרשות אבן שועב. וכל הספרים על יונה מביאים את זה, זה דבר ידוע מקדמה דנן. אני חושב שהבודריה מביא את זה ועוד. ולכן, באה נבואת יונה בן אמיתי להורות כי השם יתברך רחמיו על כל מעשיו. לא תשובה ולא כלום, אלא רחמיו על כל מעשיו. כמה זה? כמובן תשובה. כמה זה מתאים לבריחה של יום הכיפורים. ריבונו של עולם, תרחם עלינו. זה מה שאנחנו מבקשים. וזה בא להורות שרחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא מתווכח עם הנביאים שלו, מתווכח עם יונה, ומטיל אותו ומטלטל אותו בכזאת טלטלה עזה, בכל מה שיונה עבר, כי הוא רוצה ללמד אותו רחמיו על כל מעשיו. אנחנו חלק ממעשיו של הקדוש ברוך הוא. מותר לבכות ביום כיפור. מותר להתחנן, זה יום רציני, זה לא צחוק. זה לא פה עושים, ויש בלוח איזה יום שנקרא יום כיפור, ממשיכים הלאה, מתכננים את בין הזמנים לעמוד באיזה דוכן של ארבעת המינים, לעשות כסף וממשיכים הלאה. יום כיפור זה, 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 זה יום, זה, זה משהו משמעותי. אנחנו מאמינים שתפילות ביום הזה יכולות לשנות את כל, את כל המציאות ואת כל העניין. אז אומר לנו, תלמידו של הרשב"א, רבי יהושע אבן שועב, ולכן באה נבואת יונה בן אמיתי להורות, כי השם יתברך רחמיו על כל מעשיו, ואפילו על אומות העולם כל שכן בישראל. ולכן אנו מפתירים אותה בזה היום בשעת מנחה, שהיא שעה רצויה. כמו שאמרו, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר וכו' וכו'. עכשיו, אני חושב שכל בן תורה ראוי לו להכיר את שער הציון הבא, ולכן אני מבקש בזה לסיים, ואני מקווה שנעמוד בזמנים. אז המשנה ברורה, בתפרי שחף ב' מביא בפרשת הריות, משום שנפשו של אדם מחמד דתן, לא תחמוד, ואם יש אחד שנתמה יחזור מתשובה. הוא מפתיר ביונה שמדבר מן התשובה, ועוד שאין יכולים לברוח מן השם יתברך אחרונים. אמרנו, היום ניסינו להראות עוד איזה פשט בפרק ד' ובמשמעות שלו. אומר שער הציון שאין יכולים לברוח מן השם יתברך. שער הציון כידוע כתב אותו גם החפץ חיים, כמקורות לדברים שהוא כתב אותם במשנה ברורה. וכוונתה, כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו, שאין יכול לתקן בשום אופן. ועל כן יתנהג תמיד באופן אחד. ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות. אדם אומר, שמע, אני כבר בן 20, אני בן 19, אני בן 16, אני בן 80, אני בן 70. אני כבר הולך, הנעל שלי כבר מכירה איפה אני דורך, ואיפה פה ואיפה שם. מה, אז יש יום כיפור, אז בישיבות עושים מזה רעש, אומרים לחזור בתשובה, לשנות איזה. כולנו יודעים שזה בכאילו. כי באמת אדם לא יכול להשתנות. אני רגזן. אני בא, משהו לא עומד במקום, אני מתחיל להתפרץ ולהשתולל. אני כעסן, אני קמצן, אני אף פעם לא מפרגל למישהו אחר. כל אחד אומר, אני זה, אני וזהו. מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה? אז גמרנו, חיים פעם אחת. נגמר הסיפור, הולכים הביתה. אומר המשנה ברורה, חלילה וחס מהדבר הזה. אבל טעות הוא שסוף דבר יהיה. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן. ויבוא עוד פעם ופעמיים לעולם הזה, ובעל כורחו יוכרח לתקן. החופץ חיים מדבר על גלגולי נשמות, אתם מבינים מה הולך פה? על מה מדובר פה? על יבוא ויתקן, לא יעזור כלום. ואם כן, למה לא כל העמל למות? ולסבול חיבוט הקבר ושאר צרות ולחזור עוד הפעם. וראיה מיונה, שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתו שילך וינבא, והוא מעין בזה ונס לים, מקום שלו ישרה לעבוד השכינה לנבות כידוע, וראינו שנטבע בים ונבלע בדד, והיה שם במאב כמה ימים, ולפי הנראה בוודאי לא יכול להתקיים דברי השם יתברך. ומכל מקום ראינו שסוף דבר היה, שרצון השם יתברך מתקיים, וילך וינבא, כן הוא האדם בענייניו. וזהו שאמרו באבות, ואל יבטיחך יצריך שהשאול מנוס לך, שעל כורחו אתה נוצר וכו'. אם לא הייתי יודע שזה שער הציון, אז הייתי אומר, זה משהו בארוחות מספות, שער הגלגולים של הארי, אבל אני לא יודע משהו, המשנה ברורה, זה ספר הלכתי. הוא אומר, רבותיי, בוא נתפוס את עצמנו, הכל פתוח, הכל אפשרי. מה האדם צריך לעבור כל מיני עניינים כאלה ואחרים, כמו שעבר יונה, כדי שבסוף הוא יגיע למקום שלו. זהו, א' יישר כוח שהתלווינו יחד בחודש וחצי, בחודש ושבוע האחרונים. השתדלנו לעמוד בתוכנית שהצבנו לעצמנו. מה?
בשנתיים
האחרונות. לא סיימנו. אני מקווה ומתפלל שבאמת השנה, א', אפשר לידע בזה את שאר חברינו שאולי קצת בחולשה, אבל אני אומר, אני מתפלל ומקווה שבאמת השיעורים האלה, א', למדנו ספר בתנך. למדנו ספר, התחלנו, למדנו, סיימנו, יש לזה ערך בפני עצמו, ללמוד ספר בתנך. אבל ב', אני מקווה כשנעמוד כולנו יחד בשעת המנחה של יום הכיפורים ונשמע את בעל ההפטרה, אומרים דרך אגב שמי שזוכה בהפטרה הזאת זה סגולה לעשירות. אתה כהן, אתה לא יכול בחיים לקבל את ההפטרה הזאת, אז זה לא יועיל. אבל לא יודע למה, לא, זה כנראה בגלל הגמרא בנדרים. וירד יפו ויתן שכרה שיונה נטל את השכר של כל האונייה. כאילו, לא היו מספיק נוסעים, הוא אמר, רב החובל, סע, כמה שעולה עליי. אז הגמרא לומדת, ויש איזה ככה מסורת כזאת, שמי שמקבל מפתיע, לא הנה, סגולה לעשירות. לא ניסיתי את זה אף פעם, לא יודע, לא נתנו לי אף פעם, אז אני לא יודע. אף
טוב טוב.
מה?
אף טוב טוב.
אף טוב טוב הוא לוי, הגיע אחרי שנה פלוס בישיבה, שתדע את זה.
הוא
קורא, אבל הוא לא יכול לעלות.
בסדר, קורא.
בסדר. אז תחכה עד מנחה, תראה אני עולה. אבל אני אומר שאני מקווה בסייעתא דשמיא, רבו ישראל צריך לסיים, כשנעמוד במנחה של יום הכיפורים, נתבונן, נחשוב על הדברים שלמדנו, נחשוב מה ראינו, מה ניסינו ללמוד. יש עוד יממה, אפשר להספיק. אדם, אני חושב שעכשיו, אחרי שיש לנו ידע בסיסי כזה ביונה, לקחת את יונה, לעבור על כל הרד"ק, לעבור על אבן עזרא, לעבור על רש"י, הכל כבר מקבל פנים אחרות, כי אנחנו יודעים כבר על מה מדובר, יש לנו מושג מה עניינו של הספר הזה, ובעזרת השם שנחתן עם כל בית ישראל לחיים טובים ולשלום. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.